חג הפסח, ההלכות שלו מרובות. וגם המצוות שתלויות בחג הזה עצומות רבות ועצומות. כבר דיברנו שהמעלה של חודש ניסן הוא כי בו יצאת ממצרים, עם ישראל נולד בחודש הזה. רבנו הרי אומר שכל שנה לשנה מחדש האדם יוצא ממדרגה של טומאה ונכנס למדרגה של טהרה בפסח. ולכן החג הזה צריך לדעת, רבותיי, שדבר אחד ידוע, שכל מה שנעשה למטה נעשה כנגדו למעלה. כשאנחנו פה מנקים את הבית מן החמץ, כשאנחנו פה מנקים את הכלים מן החמץ, כשאנחנו מנקים את הבגדים ומכינים את עצמנו, מכינים האחרים כשרים לפסח, הנשמות שלנו למעלה גם כן מכינות ומתארות את עצמם לקראת החג הנפלא הזה. החג הזה שונה מכל החגים. בסוכות אנחנו אומרים זמן שמחתנו, בשבועות אנחנו אומרים זמן מתן תורתנו, בחג הזה זמן חירותנו. לכאורה, אם אנחנו מדברים על זמן פרעה, שזה קרה לפני 3,300 וכבר 11 שנה, השנה 3,311, כי זה היה בשנת תמ"ח, אז היינו צריכים להגיד זמן חירות אבותינו. מה זמן חירותנו? אנחנו באותו מצב, פחות או יותר. מצבנו המדיני לא השתנה בשנה האחרונה ולא בשנים האחרונות. אבל לפי ההסבר שרבנו הרי אמר, שהנשמה עצמה יוצאת כל שנה ושנה, בערב פסח, משערי הטומאה ונכנסת לשערי טהרה, אם כן זה זמן חירותנו ממש. לכן כתוב בהגדה, בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זו הסיבה שבלילה הזאת כולנו מסובים זכר לקדוש ברוך הוא שיסב אותנו, שנאמר ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. מה זה ויסב? אבותינו אמרו שהביא עננים והיו מסיעים אותם. תארו לכם ללכת במדבר, כמו שאומר הפסוק, נחש זרף לעקרב וצמאון אשר אין שם מים, חולות, פקעות, הרים, נחלים, גאיות. זה דרך שאי אפשר ללכת, בעלי חיים אפילו לא יכולים ללכת שם, ובני האדם הלכו שם, עננים היו נושאים אותם. זאת ועוד, מסכנים היו ביניהם נשים וטף, היו נשים בהיריון, היו תינוקות. איך היה אפשר ללכת? עננים נשאו אותם. לכן הלילה הזה כולנו מסובים. ואנחנו צריכים לדעת דבר אחד, רבותיי, שכל הפסח הזה וכל ההנהגות וההכנות שאנחנו עושים בפסח הן דוגמה לגאולה שאנחנו מחכים לה. הגאולה לעתיד לבוא תהיה פי 50. וכתוב כי לצאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, דרש הזוהר הקדוש, נון בנאות. 50 פלאות על כל דבר, על כל נס, יהיה לנו פי 50. המצווה המרכזית שיש בלב פסח, רבותיי, זה מצוות סיפור יציאת מצרים, כמו הלילה הזאת בעוד שבוע, בסיפור יציאת מצרים. האמת היא שכל יום יש לאדם מצוות עשה חובה לספר יציאת מצרים כל השנה, פעם ביום ופעם בלילה. כתוב במשנה מוסרת ברכות, מזכירים יציאת מצרים בלילות. אמר בן זומא, אמר בן עזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. אך שדרשה בן זומא שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. לא כתוב תזכור את יום צאתך מארץ מצרים בליל פסח, לא, כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל הלילות. החמים אומרים ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא למות המשיח. עכשיו יוצא פעם ביום, פעם בלילה. אנחנו מזכירים בתפילה, יש לנו לפני העמידה, אמת ממצרים גם תענו השם אלוקנו, בית עבד נפל איתנו, כל זה כל יום רעשת, אבל כל ישראל גם. וכן, תפילת ערבית, فهو بنای که روحت داشت حوض شما شما همه آقای آنسان نیستیم نکمه به فراد و ما بیدیم مدمت بین هم و که را تو که بخواه میتراییم و ایفو چه خبری نزید تهو بر نتورم کتو برخم به پسوک احرابی که اجمع אני אשר לא יכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. כשאדם אומר אני אשר לא יכם שהוצאתי אתכם מארץ מצרים צריך לכוון אני יוצא ידי חובה שלה, להזכיר יציאת מצרים בפה פעם אחת ביום פעם אחת בלילה. אבל בליל הסדר רבותיי כל הלילה כולו מתחילתו ועד סופו יש להזכיר יציאת מצרים. וכל הלילה הזה רבי יוסף חיים כותב אסור לשתוק רגע, הפה לא סגור אפילו רגע, או אוכל או מדבר. התפילה זה סיפור יציאת מצרים, הקידוש זה יציאת מצרים, ההגדה של פסח סיפור יציאת מצרים, ההלל זה סיפור יציאת מצרים, שיר השירים סיפור יציאת מצרים, כך מתחיל שיר השירים. וסוסתי ואיכה פרעות אמיתי חייתי נבוא לחייך בתורים, צברך בחרוזים, תורי זהב נעשה לך נקודות הכסף. כל זה מדובר על יציאת מצרים. שיר השירים כולו חובר על זה. כל מיני מזמורים ושבח להלל השם יתברך, שאדם משבח באותו לילה, הוא יוצא לחובה של סיפור יציאת מצרים. רבי שמעון בר יוחאי, בספר הזוהר פרשת בו, כותב בן מדף צדיק ג', הוא כותב שם, פיקודה לספרה בשבחה ליציאת מצרים כל ההוא לביה. אומר רבי שמעון שבאותו לילה, באים המלאכים להגיד שירה לקדוש ברוך הוא. כל לילה ולילה המלאכים אומרים שירה, שנאמר יומם יצווה אדוני חסדו, ובלילה שירו עמי, תפילה לאל חיי. ובלילה שירו עמי, בלילות המלאכים אומרים שם שירה, למעלה, ברקיע העליון. באים בליל הסדר להגיד שירה, אבל להם שעה, אין לכם רשות להגיד כלום. ומה קרה? אומר הלילה, אני ואתם יורדים בבתים של ישראל ואנחנו נראה שמה שם את האבדה של פסח. והקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו יורד עם כל פמליה שלו לכל השולחנות של ישראל. ולכן כתוב ולהם בנאצ'י כותב, יש לך כלים יקרים, הכי יקרים שים על השולחן, כל כלי הכסף, כל הצלחות הכי יקרות שיש, המגשים הכי המפוארים, אפילו שאתה לא משתמש, שים על השולחן. את הקירות תקשט, את הספות אתה תשים שטיחים הכי יקרים, תוציא את המרבדים הכי מפוארים שיש לך. האיש, האישה, כולם צריכים ללבוש בגדי פאר ולסדר, הבדלים הכי מפוארים. כל אחד צריך להתנהג כמו מלך. ככל שמכבדים רבותיי את החג הזה תדעו, אז האדם מקבל פי כפל כפליים. הקדוש ברוך הוא עוזר ונותן. אמר רבי נוחאים פלאצ'י, למה זה נקרא מועד? מועד מן ועין דלת, מן מספרו 40 ועין דלת 80. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה תוציא למועד 40 אני אתן לך 80, אם אתה תוציא מן אני אשלים ועין דלת 80. אבל אחד שלא יוציא מן, מאיפה יבוא? מי שטרח בערב שבת יוכל בשבת, מי שטרח בערב פסח יוכל בפסח. ורבותיי, פסח זה פרנסה, דיברנו על זה כמה פעמים. בפסח נידונים על התבועה, כמה פרנסה אנחנו נקבל השנה. אז זה הזמן, שנת הכספים הגיעה, החדשה. ארנונה, באים גם העיריות, זה לא עושה את זה טוב. חייבים לעלות את הארנונה. הנה שביתה במשק. כסף, הכסף מדבר. מתי מגיע הפסח? הפסח אותו לילה, הפסח. או אוכלים או מוציאים. אני אגיד כמה דברים ששייכים לליל הסדר. ליל הסדר רבותיי, לילה חשובה מאוד, וזה 17 מצוות עשה ולא תעשה. מעלה של ליל הסדר עצומה ואין ארוך. יש בה מדרגות נשגבות ונפלאות. אדם צריך להכין לעצמו מצות. מצות בליל הסדר צריך לאכול עבודת יד ולא מכונה. כי במצות מכונה יש מחלוקת אם יוצא ידי חובה או לא יוצא ידי חובה. כי המצה צריך שעושים אותה יהיה לשם מצת מצווה ויאמר. זה שעושה אותה חושב. מבוא ילד למדת בגיל 13, לא מועיל, המצה פסולה. צריך שיהיה גדול, שהוא חייב במצוות, מ-13 ומעלה, ואומר לשם מצת מצווה. המצה הזו של ליל הסדר צריכה להיות שמורה משעת קצירה. משעה שקצרו את החיטים, לשמור עליהם שלא יבוא עליהם מים. ואחרי זה תחינה, ואחרי התחינה, כבר משעת נישן. יש שלוש דעות בהלכה. שומרים שעה קצירה, ושומרים שעה תחילה, ושומרים שעה תלישה. אנחנו עושים את הסברה המחמירה משעה קצירה, כבר שומרים את הביטים. המצה הזאת צריכה להיות מלכת יד. אם אדם לוקח מצה שהיא דקה, אז זה מצה דקה בערך יש 100 גרם, בין 80 גרם ל-100 גרם. זאת אומרת, 2 עד 3 כזיתות יש במצה אחת דקה, גדולה, מדבר יד. אבל אם אדם לוקח מצות אבות, שאנחנו עושים מלכת יד, שהן אבות יותר, אלה בכל מצה יש כ-5 כזיתות. בין 4 ל-5, הכי בטוח, רבע מצה. רבע מצה יחתוך אותה ל-4 חתיכות שוות, רבע מצה יש לזה כזית בטוח. ואז האדם בטוח. כמה כזיתות צריך לדמות לאכול בלב הסדר? 4. 4 כזיתות. אבל מישהו חולה לא עלינו, אז לא יאכל יותר מכזית אחת. יש אנשים חולים, חולי סוכרת, חולים בבינן, יש להם בעיות אחרות, שהרופא אומר, אסור לך לאכול להם. אז מותר לו לאכול רק כזית אחת באותו לילה. זה לפחות לפחות. כי זה לצאת ידי חובה של מצוות מצה. מי שאוכל מצה בליל פסח, מקיים מצווה, זה כמו תקיעת שופר בראש השנה. זה כמו שצם ביום כיפור, אותו מעלה, מקיים מצוות עשה מן התורה. המחילה כותב, מצה הזו היא שמורה, מי שומר את הבאים. אנחנו נוהגים לנשק אותה לפני שאדם בא לאכול, ולא בשמחה העצומה, שזיקה לו להגיע השם יתברך ללילה הזה, לקיים את המצווה הזאת, הוא מצווה מאוד יקרה. לכן את המצות, לפני שמברכים המוציא ומנשקים. ואם אתה קיבלת ממישהו, לפני שאתה אוכל, תנשק, תכניס לפה. ככה המעלה של המצה הזו היא גדולה. הזוהר הקדוש אומר, שהמצה הזאת היא נקראת מחלה דאספתה, מחלה דמנותה. אוכל של רפואה. כל הרפואות בעולם יש במצה הזאת. כי היא שמורה. השכינה נמצאת שם. כשאתה אוכל את המצה הזאת, השכינה נכנסת לתוך גופך, מתערבת בדמך. השכל אתה רוצה בתורה יש. הלב שיהיה לב רחמן וטוב יש. דם שיהיה בריא, מוגלובים טוב בדם יש. אתה רוצה שרירים בריאים יש. ידיים שרצות לעשות מצוות יש. הכל במצה יש. זה מעלה של המצה, אשרי מי שאוכל מצה שמורה כדת וכהלכה. עכשיו צריך לאכול, והמוציא אנחנו עושים שתי כזיתות. כלומר, חצי, כזית אחת של המוציא, כמו חג רגיל, ועוד כזית בשביל שמברכים על אכילת מצה. ברכת אכילת מצה יש רק בליל פסח. שלא יטעו, יש הרבה אנשים לא יודעים. הוא כל השבוע שהוא בא לאכול מצות הוא מברך. לא, לא. שער השבוע שאנחנו אוכלים מצה, ברכים המוציא לחם מן הארץ. בלבד. בליל הסדר, כשאוכלים את הכזית הזאת, מברכים שתי ברכות. ברכה אחת המוציא לחם מן הארץ, וברכה שנייה, שקידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. אסור לדבר. וצריך לאכול את הכזית בלי הפסק דיבור באמצע. וצריך לאכול את זה בהסבה, שהוא נשען ונוטה קצת על צד שמאל, לא יותר מדי, יש כאלה עושים משפטחים, לא צריך זה. קצת ישען קצת ויזוז קצת על צד שמאל, ואם לא עשה כן, צריך לחזור ולאכול עוד הפעם. אז מה יכול להישאר מצות? אז זה שתי כזיתות והמוציא. אחר כך כזית נוספת של מצה בקורך, צריך עוד כזית. ועוד כזית באפיקומן. ויש מחמירים, אני מדגיש שזה מחמירים, שבאפיקומן אוכלים שתי כזיתות, אבל מעדים די בכזית אחת באפיקומן. שהם בסך הכל 4 כזיתות, ולא יותר. זה החיוב שיש לנו בליל הסדר. זה 4 כזיתות, כל אחד ישתדל להשיג מצות, ולבני הבית ולמסובים שם שיהיה מספיק לכל אחד, לפחות 4 כזיתות לכל אדם. אם לא הספיק לו בליל הסדר, אז יוסיף ממצות אחרות. לדעבד, כשאין, יוסיף ממצות אחרות. כך צריך לעשות. כנ"ל צריך להיזהר להפריש חלה מן המצה קודם הפסח. אנחנו בדרך כלל המצות מפרשות חלה. חמצות שאנחנו הבאנו, אני הפרשתי מהם היום חלה או במאפייה. דנו שלא יצא, הוא ייכנס לארגז בלי שיפרישו חלה. אז זה הם מופרשות חלה, לא צריך שום בעיה אין. אבל אם אדם לפעמים לוקח מאיזה מקום, הוא לא יודע אם יפרישו או לא יפרישו. אם לא יפריש חלה, אסור לאכול אותם. אין לזה תקנה, כי בחג אסור להפריש חלה. אז אפשר להתקע בלי מצות. עכשיו דבר, זה המצות, רבותה, הזכרנו פחות או יותר ארבע כזיתות. יין, זה לסדר. חייבים לשתות ארבע כוסות. כוסות אלה לא חייב להיות כוס גדולה כמו כוס דייט. יכול לקנות כוסות שהן קטנות שמכילות בערך 100 גרם, 90 גרם. כי רבעית זה 86 גרם, רק אי אפשר לדלק בדיוק. אז לוקחים כוס שהיא מכילה חצי כוס תה רגילה. כוס תה רגילה זה 200 גרם יש בכוס תה רגילה. אבל זה חצי 100 גרם. וחייב לשתות רבעית או רוב רבעית. זאת אומרת, 45 גרם ישתה לבת אחת או קצת יותר, מעשה ישתה ויצא ידי חובה של ארבע כוסות. היין הזה, רבותיי, לא חייב להיות דווקא יין. יכול להיות יין לבן, יכול להיות יין אדום, יכול להיות יין יבש, יכול להיות חצי יבש, יכול להיות יין מתוק, יכול להיות מיץ ענבים, יכול להיות מיץ צימוקים. אבל שזה יהיה יין, ולא סתם איזה שמר אחר. כי יש לצערנו, תדעו, גם בירושלים יש כמה יקבים שאנחנו מכירים אותם אישית שהם מזייפים את היין. היום בעבודתנו הרבים יש יקבים, אמרתי, אני מדבר איתכם מתוך ידיעה אישית, הבן אדם שנמצא בפנים. אמר לי הרב, רק תגיד איזה סוג יין אתה רוצה, בתוך 5 דקות במפעל אני נותן לך. אתה רוצה יין יבש, אתה רוצה יין מתוק, אתה רוצה מיץ ענבים, ואיזה צבע שתרצה. יש תמציות עם מים וסוכר ואלכוהול, הכל, יש מחשב, נותן לו פקודה, הוא ענו מקום, ממלא לך בקבוק, מה שתרצה. ותדעו, יש מחלוקת בהלכה, אני אסביר אותה. לפי השולחן ערוך, צריך שיהיה לפחות שליש יין, 33%, פסיק. 34% נגיד, שיהיה יין אמיתי ממאה ענבים. לפי הרמה, האשכנזים, די שיהיה 17% יין, והשאר אפילו מים או סוכר. עכשיו, מה זה יין? אני צריך יין נטו. סוכר זה מוריד. חומרים משמרים, מוריד. תמציות, מוריד. מים, מוריד. כל זה, זה מוריד מה... אני צריך שיהיה לי 33 נטו נקי. השולחן ערוך כותב, מרן כותב, שבימינו היינות שלנו חדשים, ולא מועד 33, אלא צריך 51% יין. ואת זה אין ביקבים שהם כותבים מאחורי הטיקט, כשר גם לדעת הבית יוסף. זה שקר גמור, אמרנו לכם כבר. הם כותבים כשר גם לספרדים, לשיטת הנוהגים לפי בית יוסף. שאלתי אחד, אבל כתוב בית יוסף, אמרתי לו, כן, זה בית יוסף טרומפלדור. זה לא יוסף, רבי יוסף קארו, בית יוסף. ולכן, הינות שהכי קשרים למהדרין מן המהדרין, ינות של כרמל מזרחי. לא שיש לנו עסק איתם, ברוך השם, אני לא מכיר אף אחד מהם. אבל שתדעו, כרמל מזרחי, אין של זיכרון יעקב. ואין של ראשון לציון, זה 100% יין. כך שאדם יכול גם להוסיף קצת מים אם הוא רוצה. שאר העינות של חברון אומרים שזה טוב, אבל זה לא באותה רמה של כרמל מזרחי, ותהיה בעיה היין של חברון, שאם יבוא לך מחלל שבת בליל הסדר, הוא יכול לפסול לך את היין. אז לכן כדאי להשתדל לקחת יין של כרמל מזרחי. או יש, אני יודע, יש אומרים של יעקבי בנימינה, שזה טוב, אבל שאר העינות, מה שאתם רואים, בדצים במיניהם, תדעו שרובם מזויפים. אני לא רוצה להגיד כולם, אבל רובם מזויפים. אני שאלתי את העינן, אמר לי, ספק אם יש 7% ענבים. ספק. ואפילו העינות היקרים שלהם, הם עושים כל מיני זיופים למיניהם, לכן אדם למה לא דלו בסדר, להיקשב חלילה ו- בבעיה של ארבע כוסות. מעלה של ארבע כוסות היא מאוד מאוד יקרה. אדם שמקיים לסדר עם ארבע כוסות זה, אז ישתדל להשיג תירוש. אם יש ענבים תירוש, לא צריך הרבה. בבקבוק אחד 750 ליטר, יש שם כבר קרוב ל-10 רביעיות. והנה יש לך כמעט שמה 9 כוסות אתה יכול לעשות מבקבוק אחד. ואם תוסיף מים, אז אתה יכול אפילו יותר לעשות. אז הנה, אדם יכול להשתמש בתירוש או בכל דבר אחר, ינות של כמה מבנים. יקביר רמת הגולן זה גם כן, אבל שאין להם ינות פשוטים, הינות שלהם יקרים. רמת הגולן זה יין 100%. אף פי שבעלי היקב הם לא אנשים שומרי מצוות, הפועלים שעובדים שם הם כולם שומרי שבת. דבר ידוע. לכן אדם יקנה, שתדל שיהיה לו אישי בקבוק של יין רק של לזה. אנחנו רק בחתונות מזרים שיביאו יין של כאן מהמזרח. אם זה יין אחר, זה ברכתו של הכל. ואמר לי הינן, אני אומר כמה שאמר לי הבן אדם שמייצר את זה. אמר לי, הרב זה לא ראוי למאכל אדם. תמידים האלה הוא אמר לי. יש באוניות שמגיע באונייה עסוקה וממלאים את הסכין, נשאר בבטן האונייה לפחות איזה 50 קילו סוכר ברצפה עם עפר. הם לוקחים שואב אבק ושואבים את הכל, סקשן הוא קוראים את זה באנגלית. עושה סקשן ואוסף את הכל ישר לבריכה של הזה, שם הכל מתערפת עם מים ועם זה. סיפר לי פעם יהודי נהג סמיטריילר, תשמעו טוב, שהוא יצא מהצפון ממקום מסוים עם דוד ענק. אתם יודעים, יש את הדבדים הענקים האלה כמו של החלב, כזה של יין. אבל אין שם יין. היו ראי, מילאו מים, הוא מילא מים. הוא אמר לו, תעמוד פה בתחנת דלק, מילא אותו מים. ושם נעמוד שם סוכר. אומר, הגעתי לאיזה מפעל מסוים, באזור נתניה, נכנס לשם, עלה הבן אדם, עם ג'ריקן ביד. ג'ריקן אחד של 5 ליטר. שפק את הג'ריקן בתוך הדוד. והוא נסע, אמר לו תיסע. טוב, לא הבין. הוא נסע עכשיו בנסיעה, האוטו מתנדנד, ובשמש יוקדת על המתכת. התבשל שם כל העסק. הוא הגיע למקום מסוים, ליקב מסוים, כדי לפרק את זה, עכשיו להכניס לבקבוקים. הוא לא ידע. מסכן הנהג עלה על הסולם, לקח את זה לראות מה הוא שם. הוא אומר, קיבלתי סחרחורת מהאלכוהול שנכנסתי לאף. כמעט נפל. וזה מילאו את זה בבקבוקים, זה יין. שאל אותו מה זה, אמר, שתוק, זה לא עסק שלך. ככה עשו יין. אז תתארו לכם, יש זיופים מזיופים שונים. אתם יודעים שלפני 3 שנים, תפסו פה בארץ, ואני מכיר את היהודי שתפס את זה, אני אגיד לכם שמו, חבר כנסת יצחק ועקנין, יהודי ירא שמיים, נתפלתי איתו אישית, הוא תמיד חכם גם. הוא גר במעלות, הוא עולה כל יום לירושלים, יהודי יקר מאוד. הוא גילה והוא תפס 3 יקבים גדולים בארץ, שהביאו, הבריחו, קיבלו רישיון לייבא יין מחוץ לארץ, מיקבים של יהודים, קווי יכול, לא יודע. התברר, שהחשבון זה הם הביאו 6 מיליון ליטר, 6 מיליון ליטר, תקשיבו, בערב פסח לפני 3 שנים, יין שהוא יין נסך, שהוא יין של גויים, והבריחו אותו ממס הכנסה. עכשיו, איך גילו את זה? דרך מע"מ, המע"מ עלה על זה, ואז, כיוון שהמע"מ עלה על מס הכנסה, ואז גילו את זה, התעוררו המשגיחים שמתחת לאף שלהם, מילאו בקבוקים עם הכשר ועם תביות ועם הכל. לכן רבותיי תדעו שהכסף זה סכנה גדולה מאוד מאוד. אמרנו שהקדוש ברוך הוא של משה רבנו עלה למרום, גמרא אומרת כמין מטבע של אש, הראו הקדוש ברוך הוא למשה. שזה מחצית השקל. אמרנו זה ייתנו. אמרו רבותינו מטבע של אש, הכסף זה כמו אש. זה סכנה. ויש אנשים שלא עלינו, אחרי שהם תואמים את טעם הכסף, מחליפים את האמונה שלהם ואת הביטחון ואת הכל, בכל. ואז הם שוכחים הכל. לכן זו סכנה גדולה מאוד מאוד. צריך להיזהר בדבר הזה מאוד. היה יהודי אחד בירושלים, לפני 110 שנים, הוא נכנס ליקב הראשון בירושלים של החרדים, בשכונת בית ישראל. היו לו שבעה בנים, כל אחד מהבנים הקים יקב. עד היום היקבים שלהם ידועים באזור ירושלים, מחוז, מסביב. הוא לפני שמת, הוא חי קרוב ל-100 שנה, עשה הרבה כסף. לפני שמת אסף את בניו וגילה להם כמה סודות של הייצור. ובסוף הסודות אמר לי, ואגלה לכם עוד סוד אחד, אולי אתם לא יודעים אותו, שתדעו שגם מענבים אפשר לעשות יין. זאת אומרת, כל העיינות שלו, זה לא ענבים. וגם מענבים אפשר לעשות יין. זה נשמע בדיחה, אבל זה כואב מאוד מאוד. לכן אדם ייזהר, על ליל הסדר לפחות, כי ארבע כוסות הן מן התורה. אמרה דרשת הפסוק, שכתוב, ולקחתי, והצלתי, והוצאתי, והעליתי. יש ארבע לשונות, למה ארבע פעמים? אלה ארבע לשונות של גאולה, כנגדם ארבע כוסות בליל הסדר. וכנגדם ארבע גאולות. יש גלות בבל, גלות מדי, גלות יוון, וזו הגלות האחרונה, נקראת גלות אדום. כנגדם אנחנו לוקחים ארבע כוסות יין. יש מצווה שאם אדם יכול לשתות אדום, עדיף. ככתוב בהלכה שנאמר, אל תראה יין כי אדם. היין הוא אדום, אבל גם ביין לבן יוצאים לזה חובה. אם יש לו אדום, מיץ ענבים אדום, או יין אדום, האמת שמיץ ענבים אדום, גם זה אני לא כל כך מאמין, כי זה בדרך כלל זה צבע מאכל, זה צבע. שתדעו, היום רוב הדברים האלה זה צבעים. חוץ מהיינות של קרמל או של יקבי רמת הגולן, היקרים, הכוונה 120 שקל ומעלה, אז אלה זה ממש ענבים, אז אם אתה רואה אדום, כמו יש להם יין גלאז', יין בורז'ה, יין, אני יודע, כל מיני כל מיני שמות, יש שירז, אלה אדומים ממש, זה נקרא יין אדום. אז מי יכול לשתות ארבע כוסות בליל הסדר? רבי יהודה היה אומר שהוא פעם הלך בדרך וראתה אותו איזה גויה אחת נרשעת, אמרה לו, פניך מאירים כל כך. הוא למד תורה בבית המדרש ויצא מבית המדרש שהיה כל כך שמח והתפעל מהחידושי תורה שחידש, אז זה הולך בדרך שמח והשמחה הייתה על פניו. ואתה אותה גויה המרשעת הזאת אמרה לו, פניך או של מלווה בריבית או מגדלי חזירים. המגדל חזירים לא צריך הרבה להשקיע, החזירים אוכלים הכל והם מהר גדלים ויכול להפריח עליהם הרבה כסף, או מלווה בריבית. אמר לה, חס ושלום, אז זה שניהם אסורים לנו, זה אחד את הגרוע מהשני. אמרה לו, אז אתה כנראה אתה שותה יין, שותה הרבה, מי ששותה, הפנים שלו אדומות. אמר לה, שותה שכמותך, אני פעם בשנה שותה ארבע כוסות בליל הסדר, והראש שלי כואב עד חג השבועות מארבע כוסות ששתיתי בליל הסדר, אני קושר את הראש. את אומרת לי שאני שתיין? איזה שתיין אני? אז כאן ראינו שהם היו שותים ממש יין. אבל היום אם אדם יבוא, בפרט בליל ערב פסח, על קיבה ריקה, יבוא ישר וישתה יין, יקבל סחרחורת, אחר כך איך יעשה סדר? איך יספר ביציאת מצרים? לכן צריך לעשות בחוכמה. אדם יזהר לעשות בחוכמה. עכשיו רבותיי, סיפור יציאת מצרים. עכשיו עוד פרט אחד בליל הסדר. להשתדל להסיק כבר מהימים האלה, ממחר חסה, שהיא של חסלת או של גוש קטיף, וגם צריך לבדוק את זה פחות או יותר. מה זה לבדוק? בדיקה קלה. לשטוף את זה טוב, יש פעמים חול שמה. מתי לשטוף? בערב פסח. כי אם תשטפו לפני כן, זה משחיר. זה בא במגע עם מים, זה משחיר. וזה חסלת, זה הצלה גדולה, שלא יהיה בעיה של מרור. הסלט הזה, אם זה עלים קטנים, שני עלים זה כבר כזית. עלים גדולים, עלי אחד יש בו כזית. כי המרור די שיוכל 20 גרם, 19 גרם, 20 גרם מרור, זה מספיק. לכן, אדם משתדל גם לקנות כמה מסובים יש לזו, לפי מספר האנשים שיהיה מספיק, ומרור צריך לקנות פעמיים, למה אנחנו צריכים שתי כזית מרור. אחד, אנחנו מברכים עליו, ברוך אתה השם אלוקים אליך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מרור. ואז הוא לוקח את זה, הוא מברך. אחר כך הוא עושה קורך, לוקח מסע ומרור, אז פעמיים מרור. צריך לדאוג שלכל אדם יהיה בערך עד 50 גרם מרור. כי אמרנו מספיק 20 גרם מרור לאיש, אז 40 גרם מרור לאיש, לנפש. וגם ילדים, הילדים גם רוצים. מצווה ארבע כוסות לילד מגיל תשע. ילד או ילדה מגיל תשע, להגיש להם כבר כוס שהיא ראויה, הם חייבים בחינוך. למטה מזה, תן להם כוסיות קטנות. לא צריך... עושה להם פרסים אחרים, מתנות, לא חסר מה לעשות לילדים בליל הסדר. נוהגים גם לאכול ביצים שלוקות בליל הסדר. זכר לקורבן חגיגה. לא חייבים לאכול את זה בסעודה. יש נוהגים, ככה היו נוהגים גם, מורדי עליו השלום, היה נוהג לקחת את הביצה הזאת, לשבור אותה בתחילת הסדר, למה רעבים? עד שמגיעים לסעודה, אז אי אפשר. היה קורף את הביצה, אבל לא אוכל אותה, אם יוכל אותה זה ברך נפשות. אז הפסדת ברכת האדמה, אחר כך אתה מברך על המרור. אז אוכל שליש ביצה, שלא יהיה שירור, ואחרי 10 דקות עוד שליש, אחרי 10 דקות עוד שליש. ואומרים, זכר וקורבן חגיגה, ואז יש תיאבון לאכול את הביצה, כי אתה בתחילת הערב, אז אתה יכול לאכול, אחר כך אתה מגיע למצות, אתה אוכל מצות. יש אוכלים את הביצה בתוך הסעודה, לא משנה, אין בזה הלכה. הסיבה שאוכלים ביצה בליל הסדר, שברוב השמחה שלא נשכח את חורבן בית המקדש. וביצה קשה זה כמו להבדיל מאכל אווירי. לזכור את החורבן, זה טעם אחד. טעם שני, כל תבשיל שאתה תבשל, ככל שהוא על האש הוא מתרכך. כך בשר, כך עוף, כך בשר אבז, כך כל סוג של אוכל. שהוא על האש, ככל שהאש מבשלת, הוא מתלקח. הביצה הפוך. שכל שהיא מתבשלת, את המים הופכת להיות קשה, עושה כמו אבן. עם ישראל, וכאשר יענו אותו, כן, ירבה בחניך. זה החוזק, החוסן של עם ישראל. לכן זה הסיבה, קוראים ביצה ולסדר. ויש עוד טעם. זה לילה, רבותיי, ששערי שמיים פתוחים. הזוהר אומר, אם היינו בעיניים לראות, אדם היה יוצא החוצה, מסתכל בשמיים, היה רואה כל הרקעים פתוחים. זה לילה, אין זה לילה. הלילה הזאת הזוהר אומר, אין כמותה בכל השנה, היא כמו יום. עליה נאמר, בלילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה. ומהרש"א כותב, שהגמרא דרשה, ליל שימורים הוא לשם. שימורים לכל בני ישראל לדורותם. אומר המאמש כל שנה ושנה, ופסח ולשימורי. כמה ניסים נעשו לאבותינו לדורותיהם בליל הסדר. ובניסוף, במעשה אבן עזרא עליו השלום, פעם אחת הגיע לפורטוגל. הוא היה מתחן גדול, ואוהב, יודע למתוח אנשים, מתחן היה. הגיע לאיזה עיר בפורטוגל, ראה שאנשים כולם עצובים לפני פסח. שאלו אותם מה קרה. אמרו לו איזה גזירה קשה, איומה ונורא. הגויים הרשעים האלה, כל שנה ושנה, כשמגיע המולד שלהם, הם לוקחים איזה יהודי, מעלים אותו על המוקד. כקורבן על זה שהיהודים רצחו את הרשע שלהם. והשנה הם לקחו חתן, יתום, שביום כניסתו לחופה, נהיה באותו ערב, יצא הגורל עליו, חטפו אותו ושמו אותו בית הכלא. והודיעו שהם יתלו אותו בליל פסח. אז איך אתה רוצה שנהיה שמחים? חתן יתום. כן, עוד לא ראה את אשתו, לא נכנס לחופה, תפסו אותו. אמר אבן עזרא, אם זה הבעיה, יהיה בסדר. אמרו, מה יהיה בסדר, זה גזירה. אמר, אני, בעזרת השם, רק תתפללו, מבטל את הגזירה גם לחלוטין, שלא יהיה. אמרו, זה כל שנה עושים לנו ככה. הלך אבן עזרא, הגיש בקשה לבית המשפט. אמר, אתם, אוזני צדק, משפט צדק, מדינה דמוקרטית, שלטון החוק, חופש הדיבור, חופש הדעה, איפה, אני רוצה לדעת על מה תפסתם אותו. אמרו, יהודי וזה. אמר, זה חתן. כתוב בתורה, פתח הרביס את התורה, וכתוב, כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא לצבא. נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. הוא צריך לצאת שנה. אמרו, אבל הם תפסנו אותו. אמר, אני במקומו, מה הבעיה? מה, אתה במקומו? אמר, כן. מי אתה? מי החכם של עם ישראל? שמעתם עליי, אני אבי אברהם, אבן עזרא. מי אתה? הוא אגב הוא היה בן בנו של רבי אלעזר בן עזריה, אנחנו אומרים באגדה. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, הוא מצאצאיו. ורבי אלעזר בן עזריה מצאצאי עזרא הסופר. תראו עד איפה זה מגיע, הייחוס שלו. טוב, אז הסכימו, קנו את הרעיון, והוא ישב בית הכלא. באו יהודים אליו, רבנו, מה עשית? יצאנו מן הפח אל הפחת. אתה שהרמת את החתן, ואתה נכתבת, אתה כתוב ישראל. אמרת, תחילו לי לשלום בבתיכם, תכינו חג, וליל הסדר, תכינו לי ככה כבש טעים מאוד, עם השמנים, אני אבוא לאכול אותו. ואמרו, מה הרב מדבר? אמר להם, אני שקט, תכו לי במקומכם. טוב, הגיע יום י"ד בניסן, הטיפשים האלה לא מצאו תאריך יותר מתאים מערב פסח. ערב פסח, אתם יודעים, אנחנו שורפים את החמץ, אומר הזוהר הקדוש, אנחנו פה שורפים את החמץ, הקדוש ברוך הוא שורף את השטן שם. אז מה קורה מחר? נולד חדש. זה הבעיה. זה הבעיה, שאנחנו לא יודעים לגמור אותו סופית. אז שורפים. אמר רבי עזרא, יופי, אם יצא ערב פסח, אז זה בסדר גמור, עוד יותר טוב. זה יום שמלומד בניסים. אומר זוהר, ויאמר כי יד על כס יא, מלחמה לשם בעמלק מדור דור. יד, י"ד בניסן, על כס יא, הכיסא נשלם בערב, בי"ד כ, 15. זה באותו יום שאדם מצייר את עצמו מהחמץ, וחוזר בתשובה שלמה, ומנתייר את ליבו לחלוטין, יבוא אחר כך להיכנס תוך הקדושה, לקדושה וטהרה. טוב, אמרו בסדר. הגיע היום המשפט הגדול, והפליאה הודיעו בעיר שאיש לא יישאר בביתו. מי יישאר בביתו, מאסר 7 שנים. כולם חייבים לצאת לראות בפליאה של היהודה. בשבת השנה שיש להם איש כזה גדול. לראות אבן העזרה, עשו במה גדולה, המלך יושב, זה המשפט העליון, זה משפט המחוזי, זה משפט אני יודע מה, זה כולם יושבים שם מסביב, הקצינים, המשטרה, הדיפלומטים, השרים, כולם יושבים, בא אבן העזרה, קוראים את האישום, רוצה להנביש אותו את המלבוש המיוחד של מוצאים לאורך. אומר רגע, אני יש לי בקשה. נכון שלפי החוק הבינלאומי, מי שיש לו בקשה אחרונה, לפני שמוציאים אותו להורג, צריכים לקיים אותה? אומרים כן. אני מבקש שתביאו לי תרנגולת גדולה, שמנה, עם נוצות, לבנות, קרבולת גדולה, ויודעת לעשות קוקוריקו גדול גדול, שישמעו אותה בכל העיר. אמרו, זה מה קרה לו? זה מה הוא עושה עכשיו? אמר לי, זכותי, תביאו לי תרנגולת, תביאו לו. אמר, אני רוצה שיבואו זוג יהודים שנמצאים פה, יהודים כשרים, שיעלו כאן לבמה, בר איש ואיסטו. אומר, אדוני, אתה יודע לשחוט? אומר, כן. אומר, יש לך סכין? אומר לו, בבית, איך תביא את זה? אומר, נביא בבית, כולם מחכים. אמר, אני רוצה לאכול תרנגולת, לפני שאני, אתם עושים מה שאתם רוצים לי. אמר, מה אתה אומר כעצר? אמר, זה זכותי, נכון? תחכו פה, עד שאני אוכל תרנגולת. ותרנגולת, והתרנגולת התחילה לצעוק. קרקר. בא האיש השוחט, שחט תרנגולת. הוא התחיל להגיד פסוקים, איזה נעזרה. אמר לגברת, גברת, סליחה מכבודך, אם את יכולה, תמרתי את הנוצות. אבל נוצה, נוצה, אני אגיד פסוק, תמרתי נוצה. וכל נוצה שתזרקי, איפה שאני אגיד לך. אחת לצפון, אחת לדרום, אחת למזרח, אחת למערב, שכפרה עלינו, אמרה בסדר. חילה, היא מורטת נוצה אחת, זורקת את הצד ההוא, היה שם קצין עומד, נפל מת. מורטת נוצה שנייה, זורקת לצד הזה, נופל עוד קצין אחד שמה, מת. או עוד אחד מה. אלה בהתחלה לא שמו לב. פתאום בא אחד יהודי, אמר לו, הרב, אנחנו ערב פסח, רוצים לשרוף את החמץ, אין להם זמן. אז היא האישה שמעה ככה, התחילה לראות גם מצדה, זה ייקח לה כמה שעות, התחילה לעשות 3-4, בבת אחת, 5-6, כמה שבא לה, והנה 6 אחדים נפלים מתים. פתאום, הם קלטו שהאישה היא מורדת נוצה, מת בן אדם. ג'ו ניצחוק להם, עצור, 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 תעצור. אני אומר, מה אתה עצור? אני רוצה לאכול את הנגלות, ואני אוכל אותה עם נוצות? מה, השתגעתם? אמרו לו, לא, אתה הורג את האנשים שלנו. מי הורג? מה קורה? תמשיכי. עושה לה איזה סימן, תמרתי עוד? אומר, אני תיזהרו, אני עוד הגעתי לזנה ולקרבולת, אתם יודעים מה יקרה, שאני אגיע לשם. אמרו, בואו, התחילו לצעוק, רצו השוטרים, עצרו את האישה. אמר להם, תגידו, מה אתם רוצים? אמרו, תגיד, מה אתה, כמה מלך מקומו? אמרו, תגיד, מה אתה רוצה? אתה רוצה להרוג פה את כל הצבא שלי? תלך לבית, תרים את הכלל שלך ותלך. אמר, אין, זה משפט, אדוני, התחלנו את העסקה, צריך לגמור אותה. אין באמצע להתחרט. זה יש כללים. אנחנו ממשיכים, מה זה, זה, זה לא ככה. אמר, אדוני, תפסיק לעובד לראש, תעזוב אותנו לדרך לשלום. אמר, לא הולך עד שתפסיק איתה את כל ההרג הזה. אתם הורגים אנשים על לא עמד לכפיהם. אמר, לא, אני לא רוצה את זה בכתב, תחתום לי עכשיו כאן. הביא את הסופר של המלך וכתב איגרת ונוחות כל השרים והשופטים, אנחנו מפסיקים עם הגזרה הזאת, מבטלים אותה מעל היהודים, לכו לכם לשלום, לבתיכם לשלום. ככה עשו. זה, תדעו, מה זה ליל הסדר? מה זה שערי שמיים שנפתחים? אבל מה? אם אנחנו באים, מכינים את עצמנו כמו שצריך לחג הפסח, ומודיעים לשם, מעללים אותו, ויודעים שהנשמות שלנו יצאות מהגלות, ומה שעושים פה, יש למעלה. יש למעלה. ותדעו, זה הכל מידה כנגד מידה. לכן, זה החג הזה, חג כותב הרשש. הזכרנו את זה כמה פעמים. צריך להזכיר את זה כל הזמן. הרשש כותב לא אלא, שהוראת חיי האדם, ומה יהיה איתו כל השנה כולה, תלויים בימים הללו, שהם ימי הפסח, והעומר שבא אחריהם. אלה הימים האלה, כל הגורלי של האדם לקראת השנה הבאה, תלוי בזה. לכן אמר רבנו אריק, מי שיזהר בפסח וחמץ במשהו, שבאוכל שלו לא יהיה פירור אחד של חמץ. ואדם צריך לפתוח שבע עיניים על כל דבר ודבר. לא העיקר רק לנקות הבית ולצבוע את הקירות, יש לזה מצווה. יש מצווה. שצובע את הבית, בבית יפה, וכלים נעים בפסח, זה מברכים אותו כולם, אין ספק. אבל העיקר, האוכל שיהיה טהור, יהיה כשר. לא לקנות מכל חנות, לא לקנות כל דבר שכתוב על זה, העיקר כשר לפסח. אתם יודעים מה יפה? ביפו, ערבים, ולפני 30-40 שנה, לא נמכרו הפיתות בפסח. אבל מה קרה? אולי לא. שאל מה זה, אמרה לו קשה לפסח, אמרה לו קשה לפסח, קנה מדבקות, הדביק על הפיתות. קשה לפסח. פעם ראינו בירה מקבי, היה איזה סעודה, היה על השולחן בירה מקבי, ביום רגיל, לא בפסח. אני מסתכל אם אתה כתוב קשה לפסח. אז מה, אם כתוב קשה לפסח, זה יתהפך, שינוי השם, עושים לו, זה מועיל. זה צריך האדם לדעת מי נתן את ההכשר. והיום הרבה יש קשר לפסח, אם לא כתוב קשר לפסח תשנ"ט, זה לא שווה. אם יש לך משנה שעברה, זה גם טוב. אבל אם כתוב סתם קשר לפסח, זה סימן שזה מזויף. זאת אומרת, כתוב קשר לפסח תשנ"ט, ומתחת לזה איזה רבנות. יש רבנות של חולון, יש רבנות של רחובות, יש רבנות פתח תקווה, יש בדצים שאנחנו מכירים אותם. לא סתם איזה בית דין, לפעמים כותבים איזה בית דין לגר של מה. אתה לא יודע מי זה הבית דין הזה. סתם כותבים. אבל בדצים שאנחנו יודעים, כמו יש בדץ בית יוסף, יש חור חתם סופר, יש הכשר של הרב לנדו. אז אתה יודע שעומד מאחורי זה אדם. וכל דבר האמת, רבותיי, היום צריך כל דבר להכשר. סודה, אתם יודעים מה לא ממש בסודה? לפני 10 שנים, בדקו סודה במעבדה, והתברר שמכילה חמץ, ולא הבינו איפה בא חמץ. והתברר שהגזים של הסודה, זה נקרא CO2, כך קוראים לזה, שמו המדעי CO2, ייצרו את זה מחיטה. המציאו פטנט שהגז, וככה היה טמפו, חברת טמפו כמעט פשטה רגל באותו פסח. התברר שכל המיליוני בקבוקי טמפו אותה שנה, הסודה, הגזים שלהם היו מיוצרים מחמץ. אז יש לפעמים תקלות, תדעו. לכן אדם לא יגיד כל דבר, היום כל דבר יש התערבות של הטכניקה, היום כל הזמן מתערבת הטכניקה, יש 3 פעמים ביום ברחבי העולם ייצור מזון חדש, מזון שלא היה אתמול, כל יום, אמר לי, הרי יש היום 2 חברות גדולות, יש OU ו-OK, זה ההשגחה הבינלאומית, יש רבנות שיש חברה בארצות הברית שהיא יש לה רבנים משגיחים בכל העולם, והם נוסעים לכל מיני מפעלים במזרח הרחוק, במזרח הקרוב, באוסטרליה, ברחבי ארצות הברית, באירופה, לבדוק מה שקורה. אמר לי פעם משגיח שם, אני כל הזמן, אני על, באוויר יותר מאשר על הקרקע. כל הזמן טס ממדינה למדינה. אמר לי עליו, 3 פעמים ביום יש מוצרי מזון חדשים. ואנחנו צריכים לבדוק כל הזמן מה המרכיבים שלהם. יש מוצרי מזון שמורכב בהם 150 מרכיבים שונים. אתם יודעים מה זה 150 מרכיבים במוצר אחד של אוכל, איזה שוקולד או איזה בפלה, שיש בו 150 מרכיבים. צריכים לבדוק כל ה-150 מהם. זה בסתם השנה, בפסח או בפסח. לכן אדם יקנה מה שצריך לקנות. אורז, יש הרבה שואלים עם אורז. אורז לקנות, אורז לא מבריק. וגם אם אפשר לא מלוטש. יש את האורז שהוא מגיע, כשהמכונה מקלפת אותו, אז שמים לו איזו אבקה מסוימת, גלוקוזה קוראים לזה, ועם הגלוקוזה הזו מלטשים את האורז שהוא יבריק. כי האורז הוא קמחי קצת, יש לו קמח בין שלו. זה קשר, האורז הוא קשר, אבל הבעיה שמלטשים את האורז, מבריקים אותו, עם חומר שלפעמים, לא תמיד, לפעמים הוא חמץ. אז אדם יזהר לקנות אורז לא מבריק, יבקש אורז לא מבריק ונקי. ויברור אותו 3 פעמים. יש שאוכלים אורז בכלל בפסח. ויש שאוכלים, יברור אותו 3 פעמים לפני הפסח, ואז יהיה מותר לאכול אותו בפסח. וגם זה צריך להתפלל השם שלא יהיה איזו תקלה. עכשיו בשר ועופות. כל השנה גם צריך להיזהר. בפסח עוד יותר צריך להיזהר. בשר, לא לקנות בשר, רק חלק. היום ברוך השם, יש חלק שמגיע מחוץ לארץ. זה של הרבנות. יש 17 מיני הכשרים, כולם אותו דבר, זה לא משנה. יש של הרב מחפות, ושל הרב למדו, ושל הרב רובין, ושל בית יוסף, ושל הרבנות, ושל כולם, זה אותם שוחטים. אתם תבקשו בשר חלק, לא משנה באיזה סופר שזה לא יהיה. בשר חלק, יש מגיע מברזיל, יש בשר מארגנטינה, יש ממקסיקו, יש מאורוגוואי, יש ממונטווידאו. אלה בארצות דרום אמריקה, שם יש להם שטחים, שטחי ענקיים שמגדלים שם עגלים, והם שוחטים אותם, ויש צוותות, אני מכיר אותם, נוסעים לירושלים, נוסעים לשם ושוחטים. אז יש כל מיני חברות של הכשרים, הבדצים למיניהם, שלפעמים שולחים איזה מפקחים ובודקים שם. אלה לקנות את הבשר הזה. או בשר טרי שנשחט פה, אבל באטליס יהודי ירא שמיים, שזה חלק. למה אם זה לא חלק, זה כשר, אנחנו הספרדים מחמירים בזה, זה אסור לנו לאכול. עופות, ברוך השם, כל העופות שיש בארץ הן בסדר. בתנאי שיש על זה, הכשר. כל העופות, יש עוף של הרב ברנר בחדרה, יש עופות של הרב אורבך באזור קריית שמונה, הוא רב של טבריה. זה בסדר, יש עוף של ירושלים, יש עופות של תל אביב, יש לרבנות חולון. העופות, ברוך השם, מה שאפשר, אני לא אומר שזה אף דבר חולדים מהאחוז, רק קדוש ברוך הוא יודע. אבל משתדלים לעשות מה שצריך. אדם לא יקנה כל דבר, לפעמים יש לי דור בתחנה המרכזית בתל אביב, השם יצילנו, אני לא אומר כולם. אבל תדעו שכמה פעמים תפסו שעופות טרפות, הרי יש המון טרפות, נשלחות לעזה. מה עושים הרשעים האלה הגויים? זה מגיע לעזה, הם מסתובבים שם במקבני, קוראים בזה, ומחבירים את המסעיות, חזרה לתל אביב. אז זה מגיע למסעדות, זה מגיע לבתי מלון, מגיע גם לשוק. וזה חצי מחיר, זה רבע מחיר. אז מרוויחים על זה, לכן עוף ובשר, בלי כתובת, בלי אבא, לא לקנות. זה כמעט בטוח שזה מזויף. תפסו אותם כמה פעמים. לא מזמן הביאו בלשים, סחרו בלשים, חברת, איך קוראים לזה, לביטחון, שהם עושים ריגול פרטי, מודיעין אזרחי. סחרו חברת מודיעין, התברר מפעל מפורסם מאוד באזור תל אביב, שמקבל הכשר מהרבנות. הגיעה המסעית, בארבע לפנות בוקר. עכשיו הוא פחד, הוא לא הכניס את זה למפעל, כי אולי עוקבים. מה עשה? מסעית נפגשה עם מסעית, אחוריים מול אחוריים, ופרקו מהמסעית הזאת למסעית השנייה, והמצלמה קלטה אותם. כמובן הוא קלטה מהם מעבירים, וראו בפירוש שבמסעית הראשונה היה עופות רפות. אז יש בניסוף זיופים. לכן צריך לשים לב, לא לקנות סתם, אלא לקנות דברים שאדם לא יכניס בפה שלו פיגולים, חס ושלום. עכשיו, עוד דבר אחד, נדבר על ערב פסח, בדיקת חמץ בערב פסח, לפני שנסיים. ערב פסח, מוריי ורבותיי. ערב פסח, שבוע הבא, פסח זה יוצא יום חמישי, יום רביעי זה ערב פסח. יום שלישי בערב, מיד אחרי שקיעת החמה ב-20 דקות, אדם לוקח נר, אם יש לו נר שעבה, עוד יותר טוב. אני חושב שבחוץ מוכרים, לראות הדקות האלה הצהובות, שזה עשוי מדונג, זה סגולה נפלאה, הרשש כותב, זה מי שיעשה בזה, סגולה של שמירה, לשמירה. זה עשוי משעבה אמיתית, שעבה של הדונג, של הדבורים, דבר דבורים. קוראים לזה בערבית, שם עסל, יענו שעבה שעשייה מדבש. זה יקח נר דק, לוקחים נר דק, לא נר עבה. ומכינים אחרי שנקים את הבית, מברך את שקדשנו ומצוותיו ותקוונו על ביעור חמץ. אסור לדבר, מתחיל לבדוק. לבדוק את כל הבית, את הארונות, את התיקים, את הכל. אחרי שבדק את כל הבית, אם הוא לא יכול לבדוק את כל הבית, יכול למנות את הילדים, בני המשפחה, לתת לכל אחד נר בידו, והם ילכו לחדרים שלהם, הוא יבדוק איפה שהוא יכול. אחרי שגמר לבדוק, עומד ואומר, כאן חמירה, דיקה ברשותי, ללא חזיתה, אולי בעצה, לבטיל ולהווה הפר כהפרד הרע. זה בלילה. במחרת בבוקר, כאן בבוקר, עדיין אין לנו שעון קיץ, לא חושב, עד מוצאי החג, מוצאי החג הראשון, אז עדיין אנחנו באותו שעון מדברים. אז מחרת בבוקר, עד 8:30 אפשר לאכול חמץ. אחרי 8:30 הספרדים לא אוכלים חמץ, האשכנזים, יש להם עוד שעה, למה באשכנז עוד השמש לוקחת זמן. עשו להם הנחה. והם מחשיבים מהזריחה, אנחנו מחשיבים מעלות השחר. ואז לשרוף לא יאוחר מ-20:10, 10:10, זה הזמן. אפשר לשרוף לפני כן, ב-9 לשרוף את החמץ. בערב פסח, אחרי חצות אסור לעשות עבודה, שום עבודה, רק הכנות תחת. בערב פסח לגזות ציפורניים, לא לשכוח להסתפר לפני פסח, כי יש לנו ספירת העומר, בספירת העומר אסור להסתפר, להסתפר אדם לפני פסח, אחרי זה יכין את כל מה שצריך. ביום ערב פסח, גמרא אומרת, רבי עקיבא היה שולח אותם לישון, מי שיכול לישון איזה שעה אחת ביום, והילדים מצווה לשלוח אותם לישון בצהריים, מצווה גדולה. כדי שהילדים יהיו ערים בליל הסדר. עיקר ליל הסדר, רבותיי, זה של הילדים. שהתינוקות נשארו. ילדים שמה, מצוות עשה מן התורה. והגשת לבדך, ביום אמרו למור, בעבור זה עשה השם דין, צאתי ממצרים. ואפילו הוא יודע. הגמרא אומרת, אפילו הוא לבד, הוא שואל את עצמו. הוא אומר לעצמו, מה נשתנה על הילד הזה מכל הלילות? הוא עוד מקיים מצווה מן התורה. אכן, זה ליל הסדר, אין כמוהו בעולם. כתוב שהיו נוהגים והשאיר הדלת פתוחה. אנחנו היום לא עושים את זה. יבואו בגנבים, יגזרו הבית. כתוב, רבי יוסף. רבי יוסף, פעם אחת דרש בציפורי, שאנשי סדום, מה היו עושים? היו מפקידים פיקדון אצל האדם. אמרו לו, תשמור לי את הכסף שלי. אני בא יומיים ואני בא לקחת את זה ממך. ושם לו שם הפרסמון. הפרסמון הריח שלא נודד. היה שם, והיה אחר כך בא בלילה, גונב לפי הריח. שנאמר, וישובו לערב, יהמו חכלת, יסובבו עיר. מה אומר דוד בתהילים? היו חוזרים בלילה, יהמו חכלת, כמו כאילו מרחריח. מרחריחים לפה הריח של הפרסמון, ויסובבו עיר. הם מסתובבים וגונבים. דרש רבי יוסף בציפורי את זה ביום שבת, דרש את הדרשה, ואותו לילה 300 בתים נפרצו, אומר. למדו הגנבים פטנטים מהחכם. אז אם כן, אדם יזהר. האמת למה? בסדר נוהגים להשאיר קצת דלת פתוחה באמצע הסדר. למה? לחזק את האמונה בביאת המשיח. שאדם ירגיש, אומרים שזה בגלל השימורים, לא זה הסיבה האמיתית. הסיבה העיקרית של הדלת פתוחה, שהנה המשיח יבוא, שלא נצטרך אפילו לרוץ לפתוח את הדלת. הדלת כבר פתוחה, הכל מוכן. יש, היו ישנים באותו לילה עם הבגדים. רק נעליים צריך להוציא, כתוב שאסור לשאול עם נעליים. אז מה אומרת? לא צריך לשאול עם נעליים. שם יוצא את הנעליים. ושאלו נעליים לידם והמעיל. רק יבוא המשיח, נשמע שהמשיח הגיע, יאללה, קדימה רצים, החוצה. אז זה כדי לחזק את האמונה בביאת המשיח, זה הלילה הזה. בלילה הזה לא הולכים לישון מראש, עד שתחטפנו שינה. לכן אומרים חד גדיה, אומרים אחד מי יודע, שיר השירים, יש כל מיני פזמונים, פיוטים, עד שתחטפנו שינה. הלכות פסח זה גם מצווה ללמוד. כל דבר שקשור לחג הזה. בזכות זה שאנחנו נעשה את זה כמו שצריך. אז הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולת עולמים, וישלח לנו משיח צדקנו, מעגלה וזמן קריב, אמן שזה.